מטאוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, התוכנה ועוד. היי, שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 315 של מטאוורסים פלטפורמה, וזה במפרס מספר 36. כן, כן, מספר עגול, לא טעיתם, אבל זה יותר משלוש שנים. נדבר על זה אחר כך, אולי. היום אנחנו בינואר 22, 2017, השעה היא 9:30 בבוקר, ובאולפן הווירטואלי, כמובן מעל סקייפ, אלון, דותן ורן. הלך חבר'ה?
אלון, בוקר hey, טוב.
בוקר טוב. במפרס זה בעצם קצרצרים, שבהם אני, אלון ודותן, מספרים על דברים מעניינים שנפגשנו בהם במשך החודש האחרון, ואנחנו מקליטים את זה בערך פעם בחודש. אז יאללה, let's go. הנושא הראשון שנתקלתי בו וחשבתי שהוא מעניין, זה איזשהו ספק לסטטוס והלס של סרוויסים. זה נקרא Simple Spec for Service Status and Health, שזה בעצם SE4, אם לוקחים את ראשי התיבות. ואני אסביר במה מדובר. כל מי שיצא לו לבנות איזשהו סרוויס או מייקרו סרוויס או לא חשוב איך שתקראו לזה, באיזשהו שלב נתקל בצורך לבדוק את הבריאות או את התקינות של השירות, בין אם זה האם הוא חי או לא בתור התחלה, ועד נגיד כמה פעולות הוא ביצע או כמה זמן לקח לו, בין כל מיני מדדים של פרפורמנס, לפעמים לבוא ולבקש ממנו תעשה איזושהי בדיקה עצמית, כלומר תבדוק שאתה בסדר. בדיקה עצמית היא מאוד תלויה בקונטקסט, אבל זה יכול להיות החל מלעשות select one על הדאטאבייס כדי לבדוק שיש לו קונקשן לדאטאבייס, או כתיבה וקריאה מהפייל סיסטם אם הוא צריך פייל סיסטם, או לעשות פינג לסרוויס אחר שבו הוא משתמש וכו'. בקיצור, כמעט כל מי שכתב איזשהו סרוויס או מייקרו סרוויס נתקל בצורך לכתוב end point לצורך בדיקת הבריאות של השירות. ומה שבאו פה ברפוזיטורי הזה שעליו אני מצביע לעשות, זה בעצם לעשות איזשהו סטנדרטיזציה של הדברים האלה. כלומר, לבוא ולהגדיר איך נראה כזה end point, מה צריך להיות שם, איך קוראים לו, מה הוא מחזיר וכו'. וסטנדרטיזציה כזאת יכולה לא רק לשפר את הדרך שבה אנחנו כותבים שירותים, אלא גם יכולה גם בסופו של דבר לפתוח את האפשרות לעשות אוטומציה מעל זה. כלומר, לכתוב כלים שמראש יודעים לאיזה end point להגיע בתוך הסרוויס, ולהציג את הבריאות שלו. זהו, אז אני חושב שזו יוזמה ברוכה, מעניינת. אני לא יודע אם זה יתפוס או לא, אבל זה בהחלט כיוון מעניין.
זהו. זה ספק נורא ישן, אז הוא כנראה לא תופס. כאילו, כאילו בין, אני יודע, 3 שנים, 4 שנים, אני לא יודע אם הוא תפס.
לא, לא.
2011.
לא, אבל הקומית האחרון לקובץ שנקרא SE4.MD מלפני 18 ימים.
אז כן, אבל אם תשים לב, כן, תקנו שם דייטיים פורמט, זהו.
אוקיי. אז
הקיצר, זה לא תופס.
כנראה שלא תופס.
אבל זה רעיון מעניין דווקא.
טוב ששמת לב, לא שמתי לב לזה. אבל זה עדיין לא טוב. אבל האמת היא שאני לא זוכר איך זה עלה לי, זה כנראה הגיע באחד מהוויקליסט שלי, כי זה צף איפשהו. אז אכן עדיין לא תופס, אבל אני חושב שככיוון זה כיוון טוב. זאת אומרת, צריך כזה ספק, כי כל אחד עושה קירות עיניו, וזה סבבה, הבעיה היא שאז אי אפשר לכתוב מה זה כלים. כי הכלים יעבדו רק בשבילך ולא בשביל אחרים. בכל מקרה, הנושא הבא שרציתי לדבר עליו, זה פרויקט שנקרא גרמפי, שבעצם הוא אולי יותר כמו גרמפאי, שזה למעשה פרויקט שכתבו בגוגל, כדי, בשביל רנטיים חדש לפייתון. פייתון, מי שמכיר, יכול לרוץ בכל מיני רנטיימס שונים, הפופולרי ביותר ביניהם הוא C-Python, כלומר פייתון שמתורגם, שיש לו כאילו וירטואל משין ב-C, זה לא באמת וירטואל משין, אבל בכל מקרה הוא רץ כאילו בסביבת C, ואז באיזשהו שלב באו בגוגל והחליטו שרוצים לכתוב מחדש את האינטרפרטר של פייתון, וכתבו אותו ב-Go, ולאינטרפרטר הזה קוראים גרמפי, או גרמפי. והסיבה העיקרית, אני חושב, המוטיבציה העיקרית הייתה שביוטיוב רוב הקוד הוא פייתון, ורצו לתת לו קצת בוסט ברנטיים, והם אכן הצליחו. אני לא זוכר את המספרים כרגע, אבל הם מציגים כבר בגרסה הראשונית שלהם שיפורי פרפורמנס מעניינים, ולמעשה זה לא רק שיפורי פרפורמנס, אלא זאת אומרת שיפורי פרפורמנס בעיקר בדברים מקבילים, שזה אחד מהנקודות הכואבות של פייתון. וזה לא רק שיפורי פרפורמנס, אלא זה גם אינטרפרטר חדש ומודרני, שנותן הזדמנות בעצם לשיפורים נוספים, כלומר, C runtime של פייתון הוא כבר מאוד ישן, ומאוד קשה להיכנס אליו, וזה לפחות לכאורה פרויקט חדש, ושיותר קל להיכנס אליו, אז ככה שמי שירצה לבוא ולשפר, יהיה לו קצת יותר קל לעשות את זה מעכשיו.
יש לך מושג על הוורז'ן של פייתון? כאילו, אתה יותר פייתוניסט.
לא בדקתי, לא.
אתה פייתוניסט פה, לא?
אני מניח ש-2.7, אני לא יודע לגבי
3. כן,
2.7,
2. כן, 3 זה כאילו קטע שזה לא תופס, נכון? פייתון 3 זה כאילו קטע שזה פיקציה? כאילו, יש בתיאוריה פייתון 3, ואף אחד לא יודע אם זה רץ בכלל?
לא, זה לא בתיאוריה, יש וזה עובד, ואפילו בצורה הומוריסטית טיפוסית לפייתוניסטים, אתה ב-2.7 אתה יכול לכתוב from future import משהו ואז לעשות import לדברים שקיימים רק בפייתון 3, אבל לא, פייתון 3 חי וקיים ועובד והכל. הסיבה העיקרית שהוא לא תופס בפרודקשן כל כך חזק זה שהרבה הרבה מאוד מערכות לינוקס משתמשות בפייתון 2 משהו, ולהתקין שני פייתונים side by side זה אומנם אפשרי, אבל היתרון הוא לא מספיק גדול, כלומר הדברים שפייתון 3 נותן לעומת פייתון 2 משהו הם לא מספיק גדולים כדי שתתאמץ. אז אנשים כבר אומרים, אוקיי, סבבה, אז אני כבר אכתוב בפייתון 2, ויש לי את הרנטיים מוכן. אני לא צריך ללכת להתקין שם דבר. אבל בכלל, פייתון 3 חי, עובד, קיים, הוא יותר טוב מ-2, הוא רק כנראה לא מספיק יותר טוב. לפחות לעניין.
איך
זה
מסתדר, אם יש לנו
מושג, אם לינוקס עם פייתון 2.7, עכשיו אני רוצה לעבור לגרמפי? אני חושב שזה בסדר, כי אני לא יודע בדיוק מרצים את זה, אבל אני מניח ש... אתה פשוט מוריץ אותו, במקום לכתוב פייתון משהו, אתה כותב נגיד גרמפאי משהו. אתה מבין? ואז הוא מריץ את זה באינטרפרטר שלו. זה כאילו תוכנית אחרת. הוא גם לוקח את הסורס קוד בפייתון, אבל עושה לו אינטרפרטציה בתוכנית נפרדת לגמרי. ולא בפייתון הזה. או שאתה עושה סימלינק בין פייתון לגרמפאי. וסגרת העניין.
נראה לי שזה לא עד כדי כך חלק. נראה לי שאתה לוקח קוד בפייתון, ועושה לזה טרנספילציה בגרמפאי, ואז זה מתקמפל לביינרי.
אז זהו, אז לא בדקתי, האמת. כן, אני סתם, אני מנחש. יכול להיות שאתה צריך לעשות לו קומפילציה מחדש.
כן.
טוב, קומפילציה מראש, סליחה.
כן, כן. נראה לי שזה גם לא תומך בהכל. הם כאילו כיסו...
זה לא תומך.
זהו, כיסו די הרבה.
דרך אגב, אבל זה מאוד דומה להיפ-הופ. כמו שפייסבוק קרפו את PHP, רצו לעשות יותר מהר, אז קרפו את ההיפ-הופ קומפיילר, שזה בעצם מקמפל מראש PHP ל-C++, ואז מקמפל את זה ל-executable. אז אני מניח שגם פה זה אותו דבר.
כן, זה די מרשים. כאילו, אני מניח ש... אם אתה לוקח סרוויס טיפוסי של יוטיוב, אז הוא חולש על די הרבה דברים. זה משהו די שימושי. אבל לגבי פייתון 3, מה שבדיוק דיברתי על זה, מה שאני ראיתי זה ש... כאילו, בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, יש קפיצה די משמעותית של שיפורים של פייתון. כאילו, כל ה... פפים באופן די מפתיע. כאילו עכשיו יצא פייתון 3.6 לפני חודש, לפני זה פייתון 3.5, 3.4, בעצם ה-3.4, 3.5, 3.6 אני לא חושב שראיתי כל כך הרבה פיצ'רים שנוספו לשפה בתקופה כזאת קצרה. וכאילו כסתם נקודה למחשבה, לפייתון יש כבר async await, שזה בתור משהו שמחיסים שפה לקור של השפה נשמע די, לא יודע, פורץ דרך.
איפה זה ב-3.6?
3.5 התחילו עם זה, אז אתה יכול פשוט, אם אתה כאילו ב-3.5 אתה יכול כבר להשתמש בזה ממש, כאילו זה ממש, זה לא משהו שנניח כמו ב-JavaScript היום, זה טרנספילציה, זה ממש בקור של השפה. וב-3.6 הם סיימו עוד איזשהו משהו שהיה להם מסיים שם, ג'נרייטור או משהו כזה, תשתיתית בשפה, כדי שהתמיכה תהיה מושלמת.
אז אותו, באמת היא הסיבה מספיק טובה לעבור לפייתון 3, כנראה.
זהו, כאילו אני הסתכלתי על זה וחשבתי, כאילו אם אתה מסתכל על קוד async await של פייתון, בהנחה שמה שמריץ את זה הוא, יש לו משמעות, זאת אומרת שזה לא סתם מעל טרדי, מניח אתה לוקח איבנטד, ואז אתה מסתכל על Node.js, זה ממש נראה כבר אותו דבר. אז כאילו אני די, אם פייתון 3 יקבל את התמיכה שהוא אמור לקבל, אז קשה לי לראות, כאילו חוץ מהעולם הזה של JavaScript משותף לקליינט ולבקאנד, עוד קשה לי לראות איך נוד ופייתון לא נכנסים לתחרות על קהל המפתחים.
כן, כן. וגם, דרך אגב, אם אתה יכול לכתוב, לקמפל לגו ולכתוב extensions בגו, כמו שנגיד, היית יכול לכתוב C extensions לפייתון, אם תוכל לכתוב Go extensions לפייתון, אני חושב שזה גם צעד יפה. ואני מניח שאם גמפי זה די מתרקש. אם הם לא עשו את זה כבר, אז אני מניח שזה יקרה, כי זה נשמע די קל, כי אתה גם ככה מקמפל את זה בגו. טוב, יאללה, נושא הבא. Clean Code in JavaScript. יש ספר שנקרא Clean Code, אם אתה לא טועה, של אנקל בוב מרטין, שהוא בעצם בא, והוא ספר יחסית די ותיק, שבא ונותן כל מיני פאטרנים לאיך כותבים קוד נקי. אני לא זוכר אם הוא היה language agnostic או לא, אבל הוא בטח לא היה ספציפי ל-JavaScript, ומה שהרפוזיטורי הזה שאני מצביע עליו, שנקרא Clean Code JavaScript, הוא בעצם לוקח את הספר ומתרגם אותו ל-JavaScript. כלומר, הוא בא ואומר איך נכון לעשות את הקונספטים שאותם הוא מתאר בספר ב-JavaScript. משתנים, פונקציות, אובייקטים, קלאסים, טסטים, קונקרנסי, ארור הנדלינג וכו'. כל הנושאים האלה, בעצם הוא בא ואומר, זו הדרך הנכונה לעשות את זה ב-JavaScript, עם הרבה מאוד דוגמאות קוד. אז זה נחמד, ומי שמעניין אותו Clean Code, אז אני מקווה שזה רוב המאזינים שלנו, והוא עוסק ב-JavaScript. אז זה ריפוזיטורי יפה, ובאמת ככה מאוד, מאוד מפורט, ועם הרבה מאוד דוגמאות, והוא כמו ספר למעשה. זה פשוט ללכת ולקרוא. זהו, הנושא הבא שרציתי להזכיר, זה איזשהו פוסט של הפאונדר של דאטאבייס, של חברת דאטאבייסים שנקראה RethinkDB, נקראה כיוון שהיא נסגרה לפני כמה זמן, אבל דרך אגב יש לי חוצה שלהם, אז ככה שמבחינתי הם חיים forever. אז הפוסט הזה נקרא Why RethinkDB Failed, והוא פשוט כתוב בצורה מצוינת. ובין אם זה נכון או לא נכון, כלומר יש שם הרבה מאוד קביעות והנחות, זה תענוג לקרוא את זה, זה לא קריאה מאוד ארוכה, 10 דקות אולי, רבע שעה, לכל היותר, שבה הוא מתאר את השוק שבו הם נמצאו, ואיזה טעויות, איזה דברים נכונים הוא חושב שהם עשו, ואיזה טעויות הם עשו, ובעיקר מדבר על טעויות, וזו קריאה נהדרת, אני אתן לכם את ממש את התקציר, אבל אני בכל אופן ממליץ ללכת ולקרוא. בגדול הם אמרו, אנחנו בשוק שהוא מאוד מאוד קשה, השוק הזה, השוק שהם נמצאים בו, זאת אומרת, הוא אמר, אנחנו חשבנו שאנחנו נמצאים בשוק של דאטאבייסים, שזה שוק דווקא טוב, השוק שבהם נמצאים אורקל וסיקוול סרבר וכולי. הוא אמר, אנחנו חשבנו שאנחנו נמצאים בשוק הזה, אבל למעשה גילינו שאנחנו נמצאים בשוק של Developer Tools, שהוא שוק הרבה יותר קשה, שבו אנשים מקבלים דברים בחינם מאוד איכותיים, ומצפים להמשיך לקבל את הדברים בחינם ובאיכות לא פחות גבוהה. אז זה אחד. והנושא השני, האמת ששכחתי רגע, רגע, זה קצת זה עבר מקום, אבל אני אמצא אותו. אוקיי, אמרו, עשינו אופטימיזציה לדברים הלא נכונים. חשבנו שנכונות זה משהו שצריך לעשות לאופטימיזציה, ממשק משתמש זה משהו שצריך לעשות לאופטימיזציה וכו', ואומרים, בזמן שהדבר היחיד שאני צריך לעשות לאופטימיזציה זה time to market, והוכחה היא MongoDB. הם עשו את זה נכון. כלומר, הם לא, עשו דאטאבייס שלא ונכון, עשו דאטאבייס שיש לו ממשק שהוא לא אחיד וכו', אבל הם היו בזמן בשוק.
הם עשו דאטאבייס שלא עובד, אבל היו בזמן בשוק.
בדיוק. והוא אמר, וזאת הדרך הנכונה, וזאת הטעות שלנו. אנחנו רוצים לדאטאבייס שעובד. אמרו, אנחנו לא צריכים דאטאבייס שעובד, אנחנו צריכים להיות בשוק. אחר כך נעשה אותו עובד, אחר כך נעשה את זה נכון. והוא אומר, הוא בא והוא מודה, כאילו, הוא אומר, בסדר, היום MongoDB במצב טוב. פעם לא הייתי משתמש בו, היום הוא כבר במצב טוב. והם עשו את זה נכון, הם קודם שמו את עצמם בשוק עם משהו שהוא לא עובד, ורק אחר כך התחילו לעשות דברים נכונים. זהו, אז זה, אני חושב בקיצור, פוסט מאוד נחמד ויפה, אני אתקן את הלינק, כי זה עכשיו כבר התפרסם, לפני זה פרסמתי גרסת דראפט, וזהו, ואני חושב שעכשיו אנחנו עוברים לאלון.
אליי, וואו.
כן.
אוקיי. הדבר ראשון שנתקלתי בו זה פרויקט רקס של אליבאבא. זה Universal React Compatibility Render Engine. זה, לא יודע אם זה מתחרה של React, אבל זה יושב כאילו על אותו API בעיקרון. זה נראה אותו דבר. אבל זה לא, לא של פייסבוק, אלא של, של אליבאבא. יחסית צעיר, בינתיים נראה מראה התלהבות, הוא הרבה יותר קטן מבחינת גודל. הוא בעיקרון קומפטיבל איתו, אבל אני לא יודע כאילו אם יתרונות או חסרונות, סתם פשוט עוד משהו עם אותו API שתופס מאוד באז, הוא נורא קטן, וזה של אליבאבא. שבאמת לא, לא מכיר משהו שאליבאבא כל כך עשו פאבליק, אבל חוץ מזה, אבל זה עושה רושם מעניין, שאולי זה מעין סטנדרטיזציה לריאקט מתחיל להיות פה. אז,
זה לא תחליף? ריאקט קומפטיבל, אוקיי.
כן, לא, אתה יכול להחליף בתיאוריה את הריאקט שלך בזה וזה יעבוד, תיאורטי. לא, לא ניסיתי, הוא הרבה יותר קטן, מדברים, חבר'ה שם דיברו על פרפורמנס, אני לא יודע, אבל זה ממש יצא לו מזמן הזה, כאילו צריך לתת לזה קצת זמן לראות מה קורה, בינתיים זה עושה קצת גלים מעניינים, והוא ממש ספרייה קטנה אם זה מעניין משהו.
כן, אני מסתכל על האתר שלהם, קודם כל יש פה המון אייקונים, המון אמוג'יס כאלה, ואיכשהו נראה לי שזה לא יעבור את הפוליטיקלי קורקט האמריקאי, כי האייקון שהם בחרו עבור Universal Style Sheet, זה ביקיני, ורוד.
מה?
לא, יש לך, מה פתאום?
פלטה. אוקיי.
פלטה של צבעים, יש לך בעיה בזה.
סטייל שיט.
למטה.
אה.
אז לא נראה לי שהאייקון הזה יעבור את האמריקאים.
כן, בסדר. יאללה, רגע, זה התחלה.
כל הסימים האלה, אותו דבר. אני קורא מהרידמי ונראה שכאילו, כאילו השבוע ראיתי שהם הוציאו פרמורק לקרוס פלטפורם מובייל UI. אבל אתה יודע, כאילו עשיתי לזה דיסמיס, כי אמרתי, בסדר, זה אליבאבא, בטח זה לא שמיש, כי זה בסך הכל סיני. אבל אני רואה
זה בלסיני, כן.
מה?
זה בלסיני, כמו שאומרת.
לא, לא הייתי אומר שזה בלסיני, אבל כאילו אני מיד חושב על דוקומנטציה וספורט, וכאילו תקשורת, אז זה נראה לי פחות זה, פחות חובר עם העולם. אבל אני רואה כאילו שהדבר הזה זה אולי המנוע מאחורי כל מה שהם עושים, כי אומרים שזה עובד בבראוזרים, בפרמוק הזה שנקרא וויקס, לא וויקס שאנחנו מכירים, אבל וויקס עם דאבל אי, ונוד, כאילו, שכנראה הם רצים את זה בבקאנד גם. אז כאילו הם צריכים משהו, פתרון אוניברסלי לבראוזר, למובייל ולבקאנד, ואז הם בנו את זה.
כן, מוזר שהם עשו את זה, כאילו, כבר ריאקט היה בחוץ, כי זה ריאקט קומפטיבל, אז זה כאילו, קצת מוזר שהם פיתחו משהו משלהם, אבל אולי חשוב להם הגודל? כי זה ממש ספרייה קטנה, כאילו זה ממש נלחמו שם לכל ביט, זה מרגיש.
או אולי, אתה יודע, הם צריכים שזה יש להם סיני, כי זה סין.
לא יודע.
לא, כאילו לא לקחת כל מיני דברים שקיימים במערב, או לא יודע איך עולם הטכנולוגי מתנהג עם הפוליטיקה שם.
אתה אומר, הפיירוול הסיני לא נתן לעשות, לקחת קומפוננטות. אני לא יודע, זה מוזר. טוב, זה חברת ענק, וכנראה שהם יודעים מה הם עושים. זה קיצר, לא יודע, אני אעקוב אחרים. נשמע שמתחיל פה משהו מעניין, אני לא יודע אם זה סתם עושים לעצמם הייפ, אבל לא יודע. גם יש להם אתר מאוד מושקע לדבר הזה, לרקס הזה. בקיצר, נראה חמוד.
אוקיי,
טוב, נמשיך הלאה. Invisible Captcha, משהו שנתקלתי בו, אני לא יודע כמה הוא חדש, אבל חיפשתי איזה משהו של Captcha, זה ל-Ruby on Rails. זה Captcha בלי באמת לשים Captcha, אלא שם לך, זה על פי איזה מאמר, שאני לא מוצא אותו כרגע, אבל זה שם לך input field שאתה לא אמור למלא, כמו תשאיר את זה blank אם אתה לא רובוט, וכל מיני משחקים כאלה, ואז לבני אדם זה אמור להיות הרבה יותר קל לעבור מאשר קפצ'ה, ורובוטים אמורים ליפול בזה. זהו, זה מי שיש לו אנשים שלא מצליחים לעבור קפצ'ה, למרות שהיום עם הקפצ'ה של, הריקפצ'ה של גוגל, אז פשוט לוחצים על ה-V, ובדרך כלל זה פותר את הבעיות, אז לא יודע, זה קפצ'ה חמודה שנתקלתי. יואב ענר, ישראלי, אפילו, המאמר שלו.
יפה.
כן, מ-2012. טוב. גוגל הוציאו איזה מאמר על infrastructure security שלהם, מאמר קצת ארוך על איך עובד, חשפו, זה אלפאביט כבר האמת, חשפו קצת מאמר על הסקיוריטי שלהם, אז מסתבר שיש להם שכבת הארדוור שמנהלת הסקיוריטי בין השרתים, בתקשורות של השרתים, יש פה איזה ספק ארכיטקטוני די מרשים, מי שאוהב סקיוריטי, זה מעניין לדעת שיש להם קסטום הארדוור לסקיוריטי, באמת שזה די הפתיע אותי, שבדרך כלל גם הארדוור זה פחות סקיילבילי בדברים האלה, וגוגל נראה לי די חשוב להם הסקייל בקטנה, אז זה קצת מוזר לי שיש להם צ'יפים של סקיוריטי, הארדוור, אבל זה מעניין, אם הם צריכים יגיעו למצב כזה, זה די מעניין.
אוקיי, וזה רק בקלאודס, נכון?
זה אצלהם פנימי.
אוקיי, אני אומר כאילו, הדומיין זה cloud.google.com, אז אני מנחיש שזה, אני מנחיש שזה לגבי השירותי קלאוד שלהם.
אני חושב שזה גם הפנימי.
אוקיי.
אם אני זוכר נכון מה שקראתי.
אוקיי,
אחלה. טוב, אוקיי, בסדר, לא, ג'ימייל, כן, טוב, לא משנה, זה גם הדברים הפנימיים, יש לזה, זה מאמר קצר, קוצר לזה לטיפשים, סתם למי שאין לו כוח לקרוא הרבה, יש משהו הרבה יותר קצר מזה, שקצת רושם מה היה שם.
יאללה, בוא נתווכח, הרבה זמן התווכחנו עם רובי מת.
כן, אז הנה, התווכחנו הרבה עם רובי מת, אז is Ruby dead, הכותרת, ואז hell no, וקצת נתונים מ-2016 על רובי, אז gem creation בירידה מאז 2014, האמת היא, וגם הפחות ריליסים, הדאונלודים בעלייה, אני יודע, מול סינטרה הוא לוקח, לא מעט נתונים, אני יודע, מי שברובי, אז האמת שאפשר לראות פה מה טרנדי, זה כאילו מה שקצת מעניין פה, לראות גרפים כל פעם מראים פה, נגיד, טסטים פריימוורק אחד מול השני, background workers, כל דבר, אפשר לראות את הטרנדינג של כל דבר, אם הוא עולה יורד מה קרה לו בשנה האחרונה. האמת שהכותרת זה כאילו, is Ruby dead hell no, אבל לפי הג'ם קריישן זה נראה... כאילו, לא יודע, לא להיט, לפחות נראה לי שזה המדד הכי מעניין, נראה לי שהוא לא הכי חזק, אז אני חושב שכן.
לא יודע אם זה המדד הכי מעניין, כאילו הסתכלתי...
לא המדד, לדעתי זה...
שמה, הסתכלתי על כל הגרפים, והיה חסר לי מדד אחד שדעתי הוא מעניין, שאולי המדד האחרון מייצג אותו, aggregated stats. אבל כאילו נראה לי לנסות להעריך שימוש, אז אתה צריך לבדוק שימוש. אז כאילו, אמנם יש שם דאונלודס לריילס, והייתי,
כן, זה לא מעניין.
הייתי מצפה לראות דאונלודס, נגיד לפי קטגוריה, פילוח כזה, להכל, ליחסית לכל שנה. כי זה שג'אמים לא נוצרים, אז טבעי. אתה יודע, כאילו, פלטפורמה יש לה, כמו כל דבר, יש לה אבולוציה. once דברים מוכנים, once כל האקוסיסטם מכוסה לגבי כל מה שאתה רוצה לעשות, אז אין טעם ליצור עוד גרסה של ריליס ועוד גרסה של ריליס וכן הלאה. כאילו...
אני לא בטוח, כי אתה יודע, תמיד מוצאים, אתה יודע, בא איזה מישהו ומנסה לשפר איזה משהו קטן שמציק לו, אני...
אני מסכים ש... אני מסכים שכאילו אורגניזם בריא צריך תמיד לגדול.
תראה, כמו נגיד, בוא נסתכל זה ככה, נגיד ביוטיוב, יש תמיד איזשהו אחוז של uploaders, כלומר של יוצרי וידאו ואחוז של צופים. כדי שהרשת תהיה בריאה, צריך איזשהו איזון בין האחוזים האלה. ביוטיוב זה נגיד 1 ל-100, משהו כזה. אם זה פתאום יהיה חצי ל-100, אז הרשת תהיה לא בריאה.
שאלה אם אתה יכול להשוות consumer ו-content creation כזה, ליצירה של libraries ויצירה של טכנולוגיה.
כן, אז מן הסתם, אתה יודע, זה לא חד משמעי, אבל זה סימן לדאגה, אני חושב. קשה לבוא ולהגיד רק על סמך קצב יצירת הג'אמים שאכן רובי מתה, אני לא חושב שזה נכון להגיד, אבל אני כן חושב שזה מקום לדאגה. כי אתה יודע, זה לא שאין פיתוחים טכנולוגיים בעולם, נקודה. יש פיתוחים, אבל יכול להיות שעכשיו רובי נשאר מאחור בפיתוחים האלה, בין אם זה, לא יודע, HTTP2, בין אם זה WebRTC, או לא יודע מה.
יכול לשאול את זה...
זה לא שסיימו לפתח והכל מוכן.
כן, אני מבין, אני יכול לשאול את זה ככה. יש לך את פייטון ואת ג'אבה. שתי הפלטפורמות האלה קיימות כבר הרבה זמן. האם אתה חושב שג'אבה מת או שפייטון מת? כנראה שהתשובה היא לא.
לא, דרך אגב, אני חושב שאף אחד מהם לא מת. אף אחד מהם גם לא ימות בזמן הקרוב. השאלה היא איפה יהיה קצב הגידול המהיר ביותר. זה לא מיימות, נכון?
הנה, שמתי, מצאתי איזה משהו של מודול קאונט. אז אתה רואה שנגיד Node.js בעלייה מטורפת.
ברור.
ואתה יכול להגיד, הוא גם בתיאוריה ברוויה.
עכשיו זה המאני טיים שלהם. ברור, הם צריכים לקסות.
אבל המאני טיים שלו כבר שנים. כאילו...
לא נכון.
מה, הוא 5 שנים בדבר הכי...
אני לא חושב. הכי צומח, לדעתי. אני חושב שהוא הכי צומח בשנתיים האחרונות, 3 שנים האחרונות.
מה, Node יצא לפני 5-6 שנים?
כן.
נו, ומאז הוא, כאילו, אני זוכר סביבו הייד מ-day one.
אני גם זוכר.
לא זוכר איזה תקופה שהיה לו איזה ירידה.
הוא מקבל עוד ועוד הייפים כל הזמן, כאילו, אני חושב שזה העניין. נכון, היה הייפ אז, וזה היה רק מאוד מאוד נישתי, דרך אגב. ואחר כך הקימו את, לא זוכר, היו כל מיני, אתה יודע, כמה חברות שלקחו את זה תחת, היו כמה חברות שלקחו את זה תחת חסותן, אחר כך היה ספליט, ואחר כך היה מרג', וכל אחד מהם, אני חושב שזה עוד איזשהו הייפ קטן. אז אני חושב ש... אתה יודע, זה הופך ונהיה יותר ויותר מיינסטרים. אבל אני חושב, דרך אגב, שהשאלה שוב היא לא האם רובי מת, או אם פייטון מת, או אם ג'אבה מת. אף אחד מהם לא ימות בקרוב, זה בסדר. אתה יודע, אם כבר יש לך סטאק טכנולוגי שעובד שם, זה לא שהוא פתאום יפסיק לפעול. אבל אני כן חושב, כשאתה מפתח, אם אתה עכשיו מפתח מוצר חדש, ואתה רוצה להסתכל 5 שנים קדימה, השאלה המעניינת שאתה צריך לשאול, זה לא האם הסטאק הזה ימשיך לחיות או לא, כי כולם ימשיכו לחיות. אני חושב שהשאלה אתה צריך לשאול, זה איפה יהיה לי את הקומיוניטי הכי חזק, איפה יהיו את הפיתוחים החדשים הכי חזקים, איפה, אתה יודע, באיזה סטאק טכנולוגי מפתחים יותר רצו לעבוד, אלה השאלות החשובות, ואחד מהקריטריונים להאם הסטאק הוא בריא או לא, זה באמת קצב יצירת תוכן חדש באותו סטאק. אני לא אומר שזה קריטריון היחיד, אבל אני חושב שזה קריטריון מעניין.
אז אני טוען שעוד 5 שנים, Node.js יהיה איפה שרובי היום. בתחינת, כאילו אנשים התחילו לכתוב כזה, האם זה מת, או יוציאו כאלה סטטיסטיקות וכן הלאה. כי זה פשוט הדרך החיים של כל פלטפורמה. אתה מגיע לאיזשהו שלב של סטייבל.
נו, ואז מגיע הנסיך החדש ולוקח את הכתר, לא?
נכון,
נו, אז זה העניין.
ואז אתה מתייאש מהכל, אומר, טוב, יאללה, בוא נפתח ג'אבה וזהו.
תמיד אתה אומר ג'אבה, זה ג'אבה מעצבן שנים, כאילו זה אפשר להגיד לזכותו, שזה תמיד השפה הכי מעצבנת שיציבה לאורך זמן.
כן, אבל יש את כל האלה עם הזקן הארוך, שאתה יודע, מאז ומתמיד משתמשים בג'אבה או ביוניקס, או כאילו כל הזקנים האלה שכבר חכמנו הרבה יותר מאיתנו. כנראה שזה הסיבה.
אבל תשמע, אני אגיד לך, יש לנוד יתרון שאין לאף שפה אחרת, שהוא חי בבראוזר, וכמו שהיה את זה שאמר פעם מסטאק אוברפלואו, שאם אפשר לכתוב משהו בג'אווה סקריפט, בסוף הוא יכתב בג'אווה סקריפט, כן. לפני זה היה עוד ממש ישן, וזה נראה שאתה יודע, התיאוריה שלו זה חוק מור החדש.
כן, יש, זה חוק כאילו, בעצם. כאילו,
העולם הולך לשם.
חוק לא רשמי מה שאתה אומר, כן.
כן, נו, אז... כאילו, לא יודע, קשה לי לראות את זה, את זה מת, וגם יש את ההרצאה הזאת של ההוא של וואט, על העתיד של ג'אווה סקריפט, כאילו, שאני לא זוכר איך קוראים לזה, שגם, כאילו, הוא מדבר על זה שהוא בעתיד, כאילו, אני יודע, הרצאה ב-2030, והעולם כולו ג'אווה סקריפט, אז אני יודע, לא יודע, כאילו...
כן, מעניין.
טוב, מימשנו את ההבטחה שלנו לוויכוח. נקסט.
טוב, דבר אחרון זה Visual Studio, שעכשיו יש אותו גם על Mac, דיברנו על זה, אז יש לו עכשיו כאילו יש לו איזה אינטגרציה טובה עם GitHub, Manage Pull Request וכל החיבור לגיטהאב בפנים. סתם עוד משהו של מייקרוסופט שבאמת לאחרונה, כבר אמרנו את זה, ממש מפתיעים לטובה.
כן, דרך אגב, מה שיש על Mac זה לא Visual Studio, זה Visual Studio Code, שזה Rewrite חדש
לגמרי
שביר. לא, 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 זה היה Visual Studio האמיתי.
Visual Studio?
אוקיי, אוקיי.
זה גרסה אבל...
הדבר האמיתי כבר על מק.
זה עדיין גרסה מוקטנת.
לא, מה רדיוסט?
רגע, זה השלם עכשיו?
מה פתאום? לי על המחשב יש את הוויז'ואל סטודיו הרגיל. מה קורה לכם?
יש פה שלוש גרסאות של וויז'ואל סטודיו. כאילו יש את זה...
יש וויז'ואל סטודיו וויז'ואל סטודיו קוד.
לא, היה גם וויז'ואל סטודיו פור מק שהוא נראה כמו אקס קוד.
וויז'ואל סטודיו פור מק זה הוויז'ואל סטודיו הרגיל. הוא רק פור מק, מה זאת אומרת?
תקשיב, אני זוכר כאילו סקרינשוט של וויז'ואל סטודיו שנראה ממש כמו אקס קוד, שהוא וויז'ואל סטודיו פור מק. אבל הוא תומך רק ב... כמה דברים צומצמים, אבל בוא נראה, כן. אני אמצא את הלינק.
אוקיי. לי יש ויז'ואל סטודיו מותקן על המחשב.
וזה לא ויז'ואל סטודיו קוד?
לא, יש לי גם את הקוד.
מצאתי, תעצור הכל, מצאתי.
תעצור הכל, תעצור את ההקלטה.
מה שכן, זה באמת בדיבלופר פורטל של זמרי. אבל הכותרת של זה, זה ויז'ואל סטודיו פור מק. אתה יכול לראות, הוא נראה כזה, קודם כל נראה יפה.
נזכיר שזמרין מתה, כן?
למה מת?
נרכשה.
אה, מזמן.
אין כבר חברה.
אבל זה עכשיו מייקרוסופט.
כן.
זה האימור שלהם על העתיד.
כן.
בקיצור, יש וויז'ואל סטודיו לזה. נו, וויז'ואל סטודיו אפשר לעבוד זו. אפשר לכתוב C-Sharp Mac, כל בסדר. אשלח לכם סקרינשוט.
כן, כן, אני רואה את זה, אבל כאילו גם יש לך עוד סקרינשוט ששמתי לך, שהוא וויז'ואל סטודיו פור מק. זה מעניין, כי נראה לי שהם מחזיקים שלושה קווי מוצר.
למה שלושה? וויז'ואל סטודיו, וויז'ואל סטודיו פור מק זה אותו דבר.
רגע, כנס שנייה, אתה חושב שזה אותו דבר?
זה אותו דבר, מה זאת אומרת?
זה לא השפה בכלל של...
כי זה UX קצת שונה, אבל מה זה אותו דבר?
אתה חושב?
נראה לי.
שמאחורי הקלעים כאילו זה אותו זה?
אינו, זה משתמש ב.NET Core.
בסדר.
החדש להם.
אבל האינטרפייס שלהם.
לא, זה בתיאוריה אותו דבר. כי זה אינטרפייס מקי.
כן.
אבל... טוב, אני צריך מפתח Java בקהל. מפתח .NET בקהל, שיחריע את הוויכוח הזה. טוב, בקיצור, אני ממליץ לכם בחום, תעברו ל-C-Sharp. זה העתיד. לא, האמת שם סתם צריך לא, באמת יצא סיכוי, אבל כן.
בוא נבדוק מה קצב פיתוח הג'אמים בזה, ב-C-Sharp, לפני זה.
ב-C-Sharp, כן. האמת שהנגד כן, אפשר לראות. היה בטבלה שם ששמתי.
טוב, יאללה.
את זה בזריז. לא לייט.
לא קאסט.
טוב. האמת יפה דווקא, טוב.
טוב, האייטם הבא, יש מערכת שנקראת לוקוסט, שזה הרבה. מי שמשתמש, מי שבודק לא טסטינג, אז אני מניח שרוב המשתמשים עובדים עם ג'יימיטר, פלוס שכבת DSL מעל ג'יימיטר שעושה את זה ממש נחמד לפיתוח, במקום דרך האינטרפייס לנסות לייצר כל מיני לא טסט. ולא טסט זה, לא טסט נניח מורכב יותר מסתם להפעיל אפאצ'י בנץ' או WRK, זה להגיד דברים, למשל, כמו תתחיל ב-10% טראפיק, מתוך ה-10% האלה תפני 5% לאיזשהו endpoint, ואז תתחיל לעשות ramp-up, תעלה ל-50%, 100%, ואז תעשה ירידה מסודרת, או ירידה בבום וכו'. אז זה משהו שג'יימיטר יכול לעשות. יש אפילו חברות שלוקחות את התיאור של הטסט ומריצות את זה בקלאוד, אתם משלם להם כסף. ולוקוסט זה עוד פרימורק כזה, נראה שהוא די בשימוש על ידי חברות. מי שלא רוצה לעבוד עם XML'ים, שזה משהו שג'יימיטר מוציא, יכול לעבוד עם זה, זה מבוסס פייתון, ואני חושב ש-ESN בנו את הדבר הזה, ככה שזה די יציב, כי הוא די חשוב לוודא ש... הפרמורקים האלה באמת עובדים כמו שצריך, אחרת, כאילו אם הם לא מצליחים לעמוד בעומס, אז ברור שמה שהם בודקים לא יעמוד בעומס.
מי אלה ESN?
אז ESN זה איזשהו נטוורק, שכחתי איזה, אבל לא זוכר בדיוק. יכול לבדוק.
אוקיי. טוב, בסדר.
אז זה אלטרנטיבה
אחת. אבל זה לא סאסי, אז יש לי שאלה.
לא, זה לא סאס, לא, לא, לא.
אז מה, מה זה עומס? מה זאת אומרת? כאילו, מה אכפת לך מי מאחור? כאילו, אם זה עובד, זה עובד. כאילו.
זה יכול לעבוד, אבל אתה יודע, אם למשל זה מריץ לואו טסט, אתה מריץ את הלואו טסט, ויש לך נניח 20% אורים. אבל 20% אורים, לא בגלל שהסרוויס שלך נכשל, אלא בגלל שהפרמורק לא עמד בעומס, או נכשל, או לא צריך לייצר את הלואוד הזה, שאתה רוצה לייצר.
אתה מדבר פה פרפורמנס, אבל טוב.
כן, כאילו היית מבקש מזה, היית מבקש ממנו, לא יודע, 100 ריקווסטים בשנייה. והוא לא מצליח לעמוד בזה, כי הפרמורק לא מספיק טוב. אז ברור ש... מה עשינו בזה? אתה מבין?
כן, אבל אתה תראה שהוא לא מגיע לזה, פשוט.
יכול להיות שלא.
לריקווסטים שהוא רצה.
יכול להיות שתחשוב שאוקיי, הסרוויס שלי לא מספיק טוב. יותר מזה, אם אתה בודק, אם אתה עושה לואו טסט, וחשוב לך לייטנסי, ואתה מריץ את זה עם איזשהו מנוע שלא מסוגל למדוד לייטנסי כל כך טוב, אז אתה תראה אוברד של מי שבודק. זה תמיד ככה, כי למשל, כך למשל את אפאצ'י בנץ' מול WRK. זה שני כלים שונים. אפאצ'י בנץ' זה כלי עם היסטוריה ארוכה. WRK זה בעצם מימוש של משהו כמו אפאצ'י בנץ' רק על Evented Model. והם שונים. אתה תריץ את אחד על סרוויס ואת השני על סרוויס, אתה תראה תוצאות שונות. מה אתה עושה עם זה? מי צודק? אני רואה שאף אחד לא צודק, אבל אתה צריך עכשיו להתחיל לעשות לזה אינטרפרטציה של מה נכון. זה כאילו פחות או יותר הרציונל שאני מפעיל.
אוקיי, שכנעת.
טוב, דרך אגב, ESN זו חברת משחקים, פלטפורמה למשחקים.
כן.
אוקיי, נקסט.
הלאה, אייטם הבא, AWS in plain English. זה... מאמר או סוג של אייטם כזה מצחיק, אבל מצחיק באופן נכון. בעצם אתם יכולים לקחת כל מוצר של אמזון, עם הראשי תיבות שלו או whatever, ולראות מה היו צריכים לקרוא לו בשפה פשוטה. למשל, תנו לי מוצר אחד, ננסה למצוא משהו.
S3 זה נחמד.
איך? S3.
S3. Should have been called.
כן, אמזון Unlimited FTP Server. אבל יש למשל, נניח IM, אוקיי? זה האייטם השני, לא הייתי צריך לחפש את זה ככה. אבל גם זה, אתה כבר מתחיל, זאת אומרת, אתה רגיל להגיד IM, אבל תכלס זה user keys and certs. זה גם נחמד. בוא ניקח האייטם אחרון.
נמדה.
לא, יש פה משהו נחמד, למשל SWF. אז... אז should have been called Amazon EC2 Queue. וגם יש מוצר שזה דומה לו, it's like Iron Worker.
כן. זה נחמד. הם חיים עדיין Iron נקודה IO?
כן.
היה עוד פרויקט כזה בגיטאב, לא? שהיה כזה, נתן לכולם שמות, אני זוכר. זה AWS, אבל זה...
כן, היה כזה, וגם משווה את זה לגוגל קלאוד, או אולי גם לאזור.
נכון, היה כאילו EC2, מה זה בכל אחד, כן, זה טיפה שונה, אני חושב.
כן. אוקיי, נחמד. הבא, דוקר 1.13. אז נראה שכאילו 13 לעומת 12 זה לא כזה שינוי גדול, אבל אמרתי, בוא נקרא את המאמר, ונראה מה יש פה, מסתבר שזה שינוי די גדול. אז יש פה כמה דברים שקשורים לסוורם, אבל מה שגדול בעיניי זה שהם שינו את ה-API. אז מי שעובד עם דוקר הרבה, תכלס ה-API, command line API שלו, מאוד דומה לכלי יוניקס. אז יש את PS, אבל לעומת זאת זה לא ממש הרמוני, כך רק אחרי שלך images. מה שהחליטו לעשות זה לקחת תחומי עניין ב-API שכבר הולך וגדל, ולסגור אותם תחת sections. אז עכשיו יש לך דוקר container list, ממש ככה, כמילים. Docker container start, Docker image history, וגם מוסיפו prune, שזה דברים שאוספתי לעצמי בסקריפטים בצד, כאילו לנקות נניח דוקר מרצים, לנקות volumes שנשכחו, לנקות אימג'ים שכבר לא משתמשים בהם, וכן הלאה. עוד משהו שהם מוסיפו זה squash, מי שרוצה לקחת כמה ליירים, נגיד צרת איזשהו אימג' ונוצרו לך 30 ליירים, ותכלס אתה לא מעוניין בכל הליירים האלה, אז אתה יכול לעשות סקווש, לקבל לייר אחד, וזה גם נחמד. עוד כמה דברים, הם אומרים שדוקר פור AWS ועזו out of beta, למי שזה משנה לו, אז עכשיו זה מרכאות production ready. אני לא יודע איך דוקר פור מק עשה קאצ'אפ לכל הדברים האלה, כאילו מי שמשתמש בטח, בגלל מה מהניסיון שלי יש, לא אגיד בגים, אבל יש, ואני ירדתי מדוקר פורמק, ועברתי חזרה לדוקר רגיל, אני מאוד מקווה שהם הדביקו, זאת אומרת, החוויה היא זהה עכשיו, דוקר פורמק ודוקר עם וירצ'ל בוקס, אבל עוד לא ניסיתי, וזהו, זה הדברים שחדשים בדוקר. הייתם הבאים, אז קצת בעניין סקיוריטי, אז פרמורק שנקרא אינספק, לא דבר חדש בכלל, בעצם פרמורק כמו ארספק, שזה פתרון BDD ברובי, רק לסרברים, היה פעם אחד כזה, עדיין קיים, שנקרא סרבר ספק, שבעצם אם רוצים נניח לעשות פרוביז'ן לבקאנד כלשהו, לסרבר כלשהו, אז אפשר לעשות נניח בפאפט, בשף, באנסיבל, לא משנה במה, ואם רוצים להגדיל ולעשות ולכתוב איזשהו ספק שמוודא שסרבר מסוים יש את הדברים שאנחנו מצפים שיהיה בו ומקונפג כמו שאנחנו מצפים שהוא יהיה, אז אפשר לקודד את כל הדברים האלה כספקים, והספקים נראים כמו כל טסט BDD רגיל, וזה היה סרבר ספק. עכשיו באו שף שעבר אופסוורקס, חבר'ה שבונים את שף, ואמרו שהם רוצים גרסה של סרבר ספק שמתאימה מאוד לעולם של אודיטינג וסקיוריטי. אז מה שהם עשו, הם לקחו כמעט את אותו דבר, בנו שכבה קטנה של DSL מעל זה, בעצם אפשר לכתוב ספק שבודק נניח קונפיגורציה כלשהי, למשל דוגמה שיש פה באתר זה קונפיגורציה של SSHD, של דמו של SSH, אפשר להוסיף לקונפיגורציה הזו, לטסט הזה, אימפקט, שזה כמה, אם הדבר הזה נכשל, כמה אימפקט בכלל סקיוריטי הדבר הזה משפיע, ורפרנס, אז למשל אפשר לעשות רפרנס ל-CVE, לסקיוריטי, אדוויזורי או משהו כזה, או לאיזשהו גייד של קומפליינס. אז זה, מה שכיף בזה לעומת שף, שזה לא מחייב אותך להתקין אייג'נט או שום דבר מהסגנון הזה, אז אפשר להתחיל לעבוד עם זה ולהפנות ב-SSH את הפרמורק לאיזושהי מכונה, או פשוט להריץ את זה לוקלית על מכונה. עם זאת, יש לי פינה לא חמה בלב לשף, והחברה שבונה את שף, אז כבדהו וחשדהו, ולכן הדבר הראשון שעשיתי זה מצאתי אלטרנטיבה לזה רק כדי שיהיה, ויש פה כלי נוסף שנקרא GOS או GOSS, ומה שהוא עושה, זה אותו דבר, זה בנוי ב-Go, לא שזה כזה משנה, אבל המודל שלו טיפה יותר פשטני, ולכן אני חושב יותר נוח. בעצם מה שהוא עושה, מריצים את הכלי הזה איזשהו backend, לא חשוב, איזה? כל עוד זה לינוקס, כי הם תומכים בזה באופן רשמי, למרות שרצתי את זה גם על המק, וזה עובד. ברגע שזה רץ, זה עושה סקירה קצרה של כל מיני נקודות עניין במחשב שעליו זה רץ, מייצר איזשהו ימל עם הגדרות של מה אמור להיות. אז למשל, אם אנחנו רוצים שפורט 80 יהיה תמיד תמיד סגור, ובעצם זה מהווה security breach עם הפורט הזה פתוח, אז אפשר לשים את זה תחת סקשן שנקרא פורט, ואז TCP 80, listening false, ו-IP אפשר גם לפרט את זה IP, פעם הבאה שמריצים את הכלי, הוא רץ על כל הנקודות עניין האלה, ואם משהו, אם הפורט הוא פתוח, אז זה פשוט נחשב. אז הוא תומך בכל מיני, נקרא לזה איזושהי שפה, איזשהם building block, לבדוק פורטים, לבדוק קונפיגורציות וכן הלאה, וגם הוא תומך באיזשהו command custom שאפשר לתת לו, אז אפשר לכתוב איזשהו shell script, שנניח בודק אם איזשהו, לא יודע, נמציא certificate authority מסוים חייב להיות על הסרבר, והשל סקריפט הזה מחזיר true or false, ואז את זה אפשר לבדוק דרך הכלי. אז זה נחמד, שוב, זה כתוב בגו, לכן זה ביינרי מאוד קטנצ'יק וכיפי, רץ מהר, בלי כל הבלגן שנניח פרמוקים גדולים כמו אינספק או סרוורספק מביאים איתם. אז זה נחמד למי שפעם חשב על סקיוריטי ואודיטינג, או חושב על להכניס את זה לפייפליין. כמובן זה משהו שאפשר להריץ כל הזמן. זאת אומרת, כ-CI, כמשהו שהוא פריודיקלי רץ וכן הלאה. הייתי אפילו מאתגר ואומר זה משהו שאפשר להריץ על המחשב שלכם, כי היום כבר אי אפשר לדעת. סתם לדוגמה, אם פעם השתמשתם באיזשהו ריברס פרוקסי, נגיד צ'ארלס, אז הדבר הזה כנראה, אם לא שמתם לב מה אתם עושים, אז יש מצב שהתקנתם את ערוץ CA של צ'ארלס, שזה אומר שצ'ארלס יכול, או מי שלוקח את הקי של צ'ארלס, יכול לחתום על כל SSL certificate ובעצם לעשות פישינג על כל אתר. אז אם צ'ארלס ייפלו, גם אתם טיפלו. אז זה משהו שאפשר לוודא אוטומטית עם כלים כאלה, שאין לכם כזה דבר. אז זה. עוד שני אייטמים לגבי סקיורטי, אז GitHub מפרסמים כבר תקופה מאמרים על CSP, זה Content Security Policy, בעצם פוליסי שמגדיר באופן מפורש מאיזה אתרים בקונטנט, ומפרסמים עוד מאמר שמראה איך הם לקחו חברה חיצונית שעשתה איזשהו פנטרשן טסטינג ומצא חורים ב-CSP rules שלהם. מה שמעניין פה זה שיש פה וקטור תקיפה נחמד שמסתמך על זה ששוברים HTML tags. אז אם רוצים לטעון תוכן custom, אז אפשר לקחת, מה שאני רואה שתמיד חזר על עצמו במאמר, זה image tag שיש לו SRC, שבעצם פותחים quotes, מתחילים לכתוב את ה-URL, נותנים איזשהו site שהוא מרושע, פרמטר שווה, ואז שם עוצרים. בעצם מה שקורה, הבראוזר ייקח את הדבר הזה, ייקח את כל התוכן שהולך לבוא אחר כך, וישרשר את זה בתור query string. וזה מאוד מצחיק. אז הם מראים איך זה היה אצלם, ואיך הם פתרו את זה. ואפשר לראות את זה אפילו בפועל, אפשר להיכנס איזשהו ריפוזיטור ולראות את ה... אני רואה שיש לשוב שם בריברס פרוקסי שהוא שלהם של תוכן, אתם יכולים לראות את הריברס פרוקסי הזה בפעולה שם. אז זה גם נחמד. אייטם הבא שוב בנושא סקיורטי, זה בחור שעשה פנטסט לאובר, אני מניח בשביל לקבל את הפרס שהם מציעים. ובעצם הוא גילה זווית מעניינת לתקיפה, $10,000, זה מה שהוא קיבל. אז אובר משתמשים בסנדגריד, וזה אומר שהאמיק שלהם מקוון לסנדגריד, אז המיילים עוברים לשם, שזה בסדר גמור, זה משהו שאין לו איך בעצם לתקוף את זה, אבל הוא נכנס לסנדגריד ל-API, והבחור נראה לא כזה טכני, זאת אומרת הוא... הוא נראה לא באמת מפתח או משהו. אבל הוא אומר, הוא נכנס ל-API והוא ראה שיש דבר כזה ווייבוק, והוא ראה שבווייבוק אפשר לעשות קליים על איזשהו דומיין, זאת אומרת, יש לי דומיין XYZ, אני רוצה לקבל את כל הווייבוק שהולכים לדומיין הזה. ובעצם הוא שם לב שהוא עשה וויז על ה-MX Records, הוא ראה שיש כל מיני שרתים של אובר, שהם לא uber.com, אלא למשל em.uber.com, והוא פשוט ניסה את מזלו, וראה שאפשר to claim את הדומיינים האלה בסנדגריד, אז הוא עושה claim, אמר שהוא רוצה לקבל inbound webhooks, ובעצם כל מייל שנשלח בתוך uber, הלך ל-webhook, ואז הוא קיבל את התוכן של המייל, ואז המייל הזה ממשיך לדרכו, ממשיך ליד, כן? זה לא שuber אפילו יכולים לדעת משהו לגבי זה. אז זה היה די... די מגניב, וזהו, הוא מראה איך הוא בעצם לקח, כמה יש פה, 10 דומיינים כאלה של אובר, אז הוא ממש פשוט שתה להם את כל המיילים, וזהו, ושלח את זה לאובר, הם תקנו את זה, מה שקוראים פה, אז נראה שסנדגריד מיהרו פחות לתקן את זה, אבל בסוף גם תקנו את זה, והם עושים וריפיקציה של הדומיין הוא באמת שלך, אבל זה נקודה מעניינת,
אז א' ב', אני לא מצליח להבין איך הפריצה הזאת הייתה קיימת.
שמע,
כאילו, הדומיין שלי, מה זה, ברור אתה חייב לעשות וריפיקציה, מה זה השטות הזאת?
כן, זה מעניין, אני אגיד לך עוד משהו, למשל, עכשיו עולה לי בגיטאב, שאתה עושה אתר, אתר שמוסס על גיטאב פייג'ז, אז כדי שזה יישאר את הדומיין שלך, אתה מוסיף סינאים, קובץ עם סינאים, בפנים אתה שם שם של דומיין שהוא שלך.
אוקיי.
היום אני יכול להגיד לך שאתה יכול לעלות כזה קובץ, אתה יכול לשים, אולי זה לא טוב שאני אומר את זה עכשיו פה, אבל whatever, אתה יכול לעלות כזה קובץ, אתה יכול לשים איזה דומיין שאתה רוצה, אתה יכול לשים microsoft.com. אם microsoft.com לא העלו עדיין קובץ כזה, אז תפסת עליהם את הדומיין. ואין פה וריפיקציה ולא כלום, וכאילו קרה לי אפילו שהתנגש לי, וזהו, אז אתה יכול לחשוב לכל החברות שבא לך.
אוקיי, אבל אתה... אתה אולי תופס להם את הדומיין בגיטהאב פייג'ס, אבל עדיין אין לך שליטה על, על יוזרים, זאת אומרת, יוזרים לא הגיעו אליך ויחשבו שאתה מייקרוסופט.com.
לא, ברור. אם למשל מייקרוסופט יום אחד ירצו לפרסם את הבלוג הטכני שלהם מבוסס גיטהאב פייג'ס,
כן. למשל? בסדר, אבל זה שקול...
אז הם יפנו לגיטהאב וגיטהאב יוריד אותך.
יכול להיות.
כן, אבל זה שקול, בדיוק, זה שקול לתפוס את הטוויטר הנדל של מייקרוסופט. כן, אתה יכול לפתוח יוזר בשם מייקרוסופט ולתפוס להם עד שיבואו טוויטר ויורידו אותך.
יכול להיות.
מייקרוסופט. ואז יצבעו אותך גם על זה שתפסת התחזית עליהם.
יכול להיות גם שלא, אתה יודע, כאילו, זה עניין של, יש פה מסע ומתן כזה. אבל הם יכלו גם לוודא את זה. אתה יודע, תעלה סינים, אבל בוא נעשה איזשהו מהלך של וריפיקציה לדבר הזה.
כן. לא, אבל זה לא חמור כמו הסיפור עם ה-DNS וסנגריד.
לא, ממש לא.
סנגריד זה אפליקציה, זה כבר משהו חי, זה כאילו הכי בייסיק שיש, אני לא מצליח להבין את זה.
מה?
כאילו, מה שאתה מדבר זה לתפוס את ההנדלר, וזה כמו שעכשיו אנשים תפסו את הדומיין של האפיפיור, או מייקל ג'ורדן, היית הבחור שתפס את הדומיין של מייקל ג'ורדן, ואז ג'ורדן טבע אותו, וניצח אגב, אז כאילו לא,
זה התחכמו בעייתית. כן, זה לא, אם זה היה משהו כזה רע, לא הייתי אומר אותו בכלל, זה משהו טריוויאלי ש... אבל כן, זה יכול להיות, תדמיין, זה יכול להיות פשוט API שעלה לאוויר ממש לא מזמן, למרות שאני לא בטוח בזה, ושכחו לסגור את הפינה של הוריפיקציה שם.
אני לא מבין איך שכחו, זה כאילו הכי בסיסי שיש. כאילו זה הדומיין שלי, סבבה. כאילו, לא הגיוני.
שמע?
לא יודע. סטארט-אפ אחרי שבוע שהוא התחיל וזה הפיצ'ר היחיד שלו היה סוגר את זה, כאילו, באמת.
השאלה גם אם הבחור הזה, כמה זמן הוא שתה את המיילים שם, ואם יש משהו
כן, אני...
בזה שהוא מסגיר את האקספלויט, שהוא צריך לחתום על איזשהו טופס שאומר שהוא לעולם לא ישתמש בכל מה שהוא ראה, בדאטה שהוא ראה או משהו כזה.
אני לא יודע, אני הייתי מוכר את זה לגט-טקסי.
אז תאום מה זהו, 10,000 דולר זה בעצם הדמי שתיקה.
אני לא יודע.
אני עושה הרבה יותר כסף.
יכול לשבת על זה איזה חודשיים לאסוף מיילים ולמצוא את הפריצה הבאה שלו בעקבות דברים שהוא רואה שם אינטרנט.
אתה אומר למנף את 10,000 דולר, זה בעצם השקעה. 10,000 דולר, למנף אותם ולמצוא פריצה ב-100,000 דולר.
כן, אז יכול להיות שפתאום יהיו כל מיני פריצות חדשות באובר ש...
תכלס, זה המודל הכלכלי הנכון. אוקיי,
יאללה. את האמת שעזוב סנדגריד, הייתי מצפה בך שהם לא ילכו לסנדגריד, או שאתה יודע, כאילו חברה שמוציאה כל כך בפוסטים טכניים שם.
עכשיו הם כנראה כבר לא יכולים לסנדגריד. אבל לא, אובר משתמשים בהרבה שירותים חיצוניים, משתמשים גם בטוויליו לדעתי בשביל שליחת הודעות, או לפחות בעבר השתמשו. זה בסדר, הם משתמשים בהרבה מאוד שירותים חיצוניים.
כן, אבל אימייל זה פשוט. SMS'ים אני יכול להגיד, אבל אימייל זה, לא יודע. טוב.
אבל זה לא קר ביזנס, למה להתעסק עם זה? למה נשים
את
זה?
למה? כי גונמים לך את כל המייל.
נכון, בסדר, כן, אני... כן, נכון, אם היית אומר את זה, הטיעון שלי היה הרבה יותר חזק, אבל...
אני אקח אחורה, כן, אימייל זה פשוט, אבל רפיטיישן של אימייל זה כנראה קשה, אז אולי בגלל זה. אבל בסדר. טוב, אז האייטם הבא נקרא A Pattern Language for Distributed Machine Control Systems. עכשיו, מה שזה אומר, זה קודם כל זה PDF כזה, שהוא ספק white paper, ספק ספר. ובעצם, אם תחשבו על זה, נשאל, מה הפאטרנים או מה best practices בתוכנה שבונים מערכות כמו קור אטומי, למשל. או כל מערכת אחרת שהיא מאוד רגישה, היא control system, במובן שזה מערכת או שהיא embedded או שהיא עובדת לבד והיא ללא השכחה וכן הלאה. מסתבר שנפלתי על הדבר הזה ממש במקרה, כאילו, ואז התחלתי לחקור מה זה אומר, אבל הגעתי להמון מאמרים מעניינים, ומתוכם בחרתי אחד שהוא נראה לי מאוד מקסם וגם מעניין. אז בעצם, אם מכסים לדבר הזה, ל-PDF הזה, שהוא כמו ספרון כזה, אז בעצם כמישהו שעושה סופטוור הרבה זמן, ואם הוא קרא נניח Enterprise Integration Patterns ו-Design Patterns הרגילים של Gang of Four, אז אפשר לזהות שם הרבה פאטרנים שהם באים מהכיוון נגיד האקדמי או מהכיוון המסחרי Enterprise או Webby, רק שאני לא בטוח שהחבר'ה, זאת אומרת, אני בטוח שהם היו מודעים לדברים האלה וגם מצטטים חלק מהם. אפשר לראות פה את כל החומרים האלה מתנגזים לתוך נושא שהוא, אוקיי, איך בונים באמת nuclear reactor. ויש שם פאטרנים שאפשר לזהות אותם, למשל bus abstractions ו-message queue. אז אוקיי, זה דברים שקיימים גם בתודעה וגם בטח מפורט בהרבה יותר פרטים ב-enterprise integration patterns. יש פה vector clocks, שזה מתחום של distributed data stores. יש בו heartbeat, watchdog, שזה גם מתחום של distributed systems, אבל יש פה דברים שהם פחות צפויים. אני לא זוכר את השם של זה, אבל רגע נמצא, זה היה פה משהו שתיאר כמו opportunistic delegation. עכשיו זה, על פניו זה לא נשמע כמו כלום, אבל תכל'ס זה בא ממערכות הפעלה. שזה אומר, אם יש לנו כמה וורקרים וכל וורקר עושה עבודה ויש עכשיו וורקר שהוא פנוי, אז במקום לחכות ולעשות ראונד רובין, בוא נמצא את זה שפנוי ונשלח אליו עבודה. מה שהם אומרים שזה לא יכול לקרות, זאת אומרת עדיף שלא יהיה איזשהו סקיידולר מרכזי, או הם בעצם אומרים יש פאטרן כזה, אבל אם כל וורקר יכל פשוט לגנוב עבודה, זה משהו פנוי, אז זה יכול להיות יותר טוב. יש בעצם פאטרן כזה שמתארים אותו, וזה בעצם ג'וב סטילינג, זה בא ממערכות הפעלה וטרדינג וכן הלאה. אז אפשר לראות
כאילו, אתה אומר, במקום שיש סקיידולר מרכזי שיחליט מי עובד, או שכל ג'וב ינסה לקחת עבודה ויקח אם הוא מצליח.
נכון. אז בעצם מה שכיף פה, שזה כאילו ספרון כזה שנותן מלא פאטרנים, שכל אחד בא מתחום אחר, וזה פשוט פיוז'ן של המון המון תחומים, שזה ממש כיף. כאילו, אתה רואה את זה גם בקונטקסט של מערכות כאלה, אז זה כזה יושב לך בראש טוב. זה לא משהו תיאורטי כזה. יש פה עוד הרבה דברים, snapshot, checkpoints, כאילו זה patterns for system state. אז לדעתי זה אחד, באמת אחד הדברים הכי מעניינים שקראתי לאחרונה. וכמובן, כמו כל white paper, זה דורש כזה צעד רגע
אחורה. לאחרונה התכוונת בשנתיים האחרונות, זה 200 עמודים, מה זה?
לא, זה 100. זה 100 עמודים.
כן.
אבל תכלס, כאילו, אתה יודע, זה לא חטא כזה גדול להסתכל על תוכן עניינים, ואז להמר על זה פאטרן אחד, שניים, ואז לראות אם זה מעניין, ואז אתה יודע.
כן.
אבל כאילו, כן, במקום זה, לך עכשיו תקרא את Enterprise Integration Patterns, ואז תנסה, בגלל שזה מאוד אבסטרקטי, תנסה לשייך את זה ליומיום, ואז לך תקרא את Windows Internals כדי להבין איך הקרנל עובד, או Linux Kernel Internals כדי להבין איך זה עובד, ואז תקשר את זה. פה זה פשוט ממש תמצות של כל תחום העניין האלה במקום אחד. זה ממש ממש נחמד. בקיצור, מומלץ, וכמובן שזה לא בשביל הכיף, אלא אתה יכול לקחת כל דבר פה, בגלל שהדבר הזה זה למישן קריטיקל, מערכות של מישן קריטיקל, אתה יכול לקחת כל דבר פה ולהגיד, אוקיי, איך אני עושה איזה apply ליום-יום שלי, למערכת שאני בונה שהיא מן הסתם distributed system ולא סתם איזשהו סרוויס שלאף אחד לא אכפת. אז אפשר לקחת פה כמה דברים וממש ליישם את זה ביום-יום, או לקבל משנה תקיפות, להגיד, אוקיי, זה ההיגיון מאחורי מה שכבר עשיתי פעם, שזה נחמד.
אוקיי, וזה נכתב באוניברסיטת טמפרה בפינלנד, שזה כבוד, כי יש לי שם גם משפחה וגם חברים. אז כבוד לפינים. הם לא המציאו רק את הלינוקס ואת Angry Birds, הם גם כתבו את המאמר הזה.
יפה מאוד. כן, אז מומלץ.
שמע, אני מרים סטארט-אפ בתחום הסאס של הקורים האטומיים.
אולי תהיה אימייל פרוביידר לקורים אטומיים.
זה תחום לעשות לו דיסרפשן.
זה ממש דיסרפשן.
רק בזהירות, לא לנער.
כן.
טוב, גו לאן.
אייטם הבא, בעצם, אז היה את הקריסמס, וכל סוף שנה יש את האדוונט של גו, שזה סדרת מאמרים ככה לקראת סוף שנה, דיברנו עליהם כמה פעמים, אז עכשיו יש את הסיכום, אפשר לראות את כל המאמרים, ורס קוקס שהוא אחד מהאנשים שעומדים בקור של גו, מוציא מאמר, לא בכך קשור לזה, מוציא אותו לפני כמה ימים, שאומר מה הרזולושן שלו ל-2017, מה הוא רוצה לעשות בעולם של גו,
okay.
ואת האמת...
נכון? מה הרזולוציה שלך? מה הרזולוציה שלך? 4K, נכון?
מה זאת אומרת 4K?
משחק מילים שכזה, רזולוציה, רזולושן, רזולוציה.
הבנתי, בקיצור, אז כן, צריך למצוא את המילה לרזולושן בעברית במובן הזה. לא יודע, זיקוך. אז מה שהוא מפרט פה את האמת זה די שערורייתי, כי הוא בעצם נוגע בכל הדברים או ברוב הדברים שכל אנשים צועקים למה אין בגו. אז סתם נדוג כמה דברים, אז package management כמובן, אז הוא באמת מודה שיש בעיה ואיך הוא היה רוצה לפתור אותה. דברים שפחות צעקו עליהם, אבל גם אני חושב שדורשים עוד אהבה, זה בעצם כל העולם של הלינטינג, אז היום יש את מטלינג וכל מיני פתרונות, והוא בעצם אומר, בוא נכניס את זה כחלק מהשפה, ואפילו בוא נעשה את זה פיצ'ר של הרצת טסטים. זה עוד דבר. Errors ו-Best Practices, גם מלא אנשים מתלוננים כל הזמן למה זה שונה בשפה הזאת וכו'. וגם Generics. אז הוא בעצם שם פנס על Generics, הוא אומר, אוקיי, בעצם אני חושב פעם ראשונה שיש כזאת הודעה במרכאות בצורה מסודרת, הוא אומר שצריך Generics, ומאוד ימיין אותו לפתור את זה, והוא אומר גם מה הדבר הזה מונע מגו, למשל לפתח משהו כמו לינק של C-Sharp, דורש מערכת Generics טובה, שזה גם כיף שהוא רואה איזה דברים towards מפתחים יכולים להיות, יכולים לצאת מהדבר הזה, בלי קשר לכתוב קוד. הוא עוד נתן פה איזשהו אייטם על immutability, שפה הוא מסתכל על פוני ורסט, שתי שפות מובילות בתחום הזה של immutability וconcurrency וכן הלאה, שזה גם מעניין. הוא אומר איך immutability תפשט להם את החיים בעצם פיתוח של גו. אז בעצם הוא נותן פה, הוא יורה פה לכל הכיוונים ולא מתבייש לקחת מכל השפות המובילות. מאוד מעניין, לא יודע כמה מזה יצא לפועל, אבל זה יפה שהוא בעצם מודע לזה וגם מכיר בזה.
כן, תראה, מן הסתם, אתה יודע, ג'נריק זה נושא שעולה בערך פעם בשבוע במיילינג ליסט של גו.
כן.
ויש, אתה יודע, יש כאלה שאומרים שהכריזו ש ברגע שג'נריקס נכנס לשפה אז הם עוזבים את השפה, ויש כאלה שאומרים שזה הדבר שיחזיק אותם שם תמיד, ואתה יודע,
נכון.
כל אחד עם הדעות הקיצוניות שלו, בסופו של דבר זה תלוי איך זה נעשה, אני חושב, זה לא כל כך העיקרון לטעמי, לפחות של כן או לא, זה יותר שאלה של איך זה מתבצע בסוף. אני באופן אישי יכול להגיד שהרבה פעמים קיוויתי שיהיו ג'נריקס, מצד שני אני יכול לראות בקלות איך זה מסבך את העניינים.
כן, נכון, אני מסכים. מה שיפה בגו זה שהרי קודם היה את האייטם של הדאטאבייס, אז אתה יכול להסתכל על זה גם ככה, כאילו הם יצאו בלי פקג'ינג ובלי ג'נריקס ובלי בלי בלי, ועם האמת שלהם, אתה יכול לחשוב שזה בא מהעובדה שכל החבר'ה האלה הם כל אחד פסיכי בתחום שלו, מי שבנה את גו, והם באים מעשרות שנים של ניסיון שכנראה אין לאף אחד היום, וזה האמת שלהם, כי זה מה שהם, זה הניסיון שלהם, זה ביטוי של ניסיון שלהם, וזה היה מאוד חכם לא לתקל את הנושאים האלה מ-day one, ותכלס במקרה אולי יצא שזה אחלה דרך להיכנס לשוק, כי הם לא פתרו את הדברים האלה בדיוק, זאת אומרת, זה, הם לא עשו את הטעויות שעשו בעולם של הדאטאבייס למשל. כאילו, אם תיקח את זה בקטע פילוסופי כזה.
כן, אבל בוא נגיד, לפחות הם הכניסו נכונות פנימה, שזה חשוב לשפת תכנות.
כן.
זה יכול לעזור.
כן, כן, ואתה רואה שעכשיו הפקג'ינג, אוקיי, אז יש שם המון פוקוס. ואולי באמת זה השלב. נכון שזה קשה יותר לעבוד, ובאמת היה קשה בהתחלה לתפוס את ה... זאת אומרת, היה קשה לעבוד עם מה שגו כפה עליך. אני חושב שלעצמי, השפה עצמה וכל מה שמסביב פיצה על זה, אז כן הייתי מוכן בעצם לעבוד עם כל פתרונות הפקג'ינג שהיו אז. אבל אתה יודע, אם זו השפה פחות טובה, אז יכול להיות שזה היה מונע את ההתקדמות שלה, כי אני מאמין שפקג'ר טוב זה אחד מהדברים החשובים בשפות היום.
כן, גם צריך לזכור, צריך גם לזכור שלשפה להוסיף פיצ'רים זה קל יחסית, ולהוריד פיצ'רים זה מאוד קשה, כי אתה צריך תאימות לאחור, אז לא לוקחים את זה בקלות, זה הגיוני להתחיל במשהו מינימליסטי, ורק שבאמת מוכיחים שיש צורך אמיתי, וזאת הדרך הטובה ביותר, רק אז להוסיף. אז אני חושב שזו גישה בריאה לשפת תכנות, לא יודע לגבי דאטאבייסים, למען האמת, כי עדיין צריך להיות מינימום viable product, כמובן, כלומר, אתה צריך דאטאבייס שיספק לך מספיק, ויהיה up to par עם כל שאר הדאטאבייסים שיש היום בשוק, והיום זה כבר לא מעט. אז אתה יודע, נכונות זה משהו שקשה לבדוק, אז אפשר לוותר על זה, דאטאבייסים. anyway.
אז זהו, זה כיף, זה כיף שזה עולה לסדר היום במחאות. ויש עוד הרבה, זאת אומרת, לא הכלסתי פה את האייטם הזה, אבל שבוע שעבר קראתי שהבילדים בגו על ARM, שזה, יש, זאת אומרת, יש VPCs כאלה עכשיו, יש כל מיני shared hosts שיכול לקנות ARM-based backends, וכמובן Raspberry Pi, ואמרנו Internet of Things, אז הבילדים, אם אתה בונה עכשיו על ARM, אתה מקבל 50% יותר ביצועים, שזה מדהים. אז כאילו הם כל הזמן משפרים, וגם הם כל הזמן עושים את הדברים הנכונים.
שנייה, לא הבנתי. ARM 50% יותר ביצועים מ-X86, או יחסית ל-ARM?
ממה שלא, ממה שהיה ב-ARM קודם. הם כאילו לא השקיעו ב... וזה בעקבות השיפורי SSE שהם הכניסו לאחרונה. עכשיו הם מנצחים את זה.
כלומר, אם כתבת משהו ב-Raspberry Pi, אז עכשיו ירוץ לך 50% יותר מהר.
כן.
אוקיי. טוב, הלאה.
כן, אז האייטם הבא, את האמת ש... זאת אומרת, זה האייטם, זה מאמר שמוכוון אנשים שאף פעם לא הבינו מה להזזל, איך להזזל זזים בתוך הטרמינל. אז מי שכבר מכיר, זה לא כזה רלוונטי, אבל אולי יש משהו שזה יכול לחדש. אז זה בעצם מתאר את איך זזים, קונטרול A, קונטרול E, התחלה, סוף. כל מיני טריקים ושטיקים של טרמינל. עוד פעם אני מזהיר, זה ממש בסיסי. אני יכול להוסיף מעל זה שכל ה-Control A, E וכן הלאה זה ביינינג של Emacs. נכון רן?
האמת היא שאני יותר טיפוס של VI, אני כבר לא זוכר מה יש ב-Emacs.
כן, נראה לי שזה Emacs. אני בכל אופן עובד עם VI מוד בטרמינל. אז אפשר להכניס במקום Emacs mode, להכניס את זה ל-VI mode, ואז יש לך normal insert וכן הלאה, אתה יכול לטייל כמו שאתה מטייל ב-Vim על הקומנד שאתה עכשיו כותב, אתה יכול לפתוח Vim, לערוך קומנד, לזרוק Vim. אז זה מייתר את כל המאמר הזה, אבל מי שעדיין רוצה לעבוד פשוט, אז יכול להסתכל, זה גם מתאר טיפה לשלוח ג'ובים לבקראונד, לשלוף אותם מהבקראונד, כל מיני שטויות כאלה.
קליפבורד. שמאוד שימושי, לפחות במק.
כן, אני חושב שזה מתאר, בוא נראה, PB copy, PB paste, כן, יש.
כן, כן, יש.
זה מראה.
אני משתמש בפונקשן וחצים, כאילו, האמת, לא קונטרול A, לא...
פונקשן? בקומה, באופשן, אתה מתכוון.
לא, פונקשן. פונקשן וחצי ימין השמאל, או לתחילת וסוף...
אה, הבנתי, אתה קופץ מיני.
כן, זה כמו home ו-end, פונקשן וחץ.
אז אתה יכול, גם אם אתה מסתכל קומנד ארוך, אתה יכול במק, לפחות לחוץ על אופשן, לחוץ ואז להקליק על איפה שאתה רוצה, וזה יגיע לשם. הסמן יגיע לשם.
אה, זה אף פעם לא עשיתי, אבל שזה צריך את העכבה.
עוד פעם, מה אתה אומר? קורא אופשן? זה חוץ לזה, אתה מתחיל.
כן, כן, אתה לוחד.
הבנתי.
אלט או משהו בסגנון, כן.
אבל צריך להזיז את העכבר, למה? לא אוהב.
אם אתה זה. אבל אני מאוד, האמת אני ממליץ VI מוד פשוט, זהו. כי אתה יכול לקפוץ, אתה יכול לחפש בתוך קומן, זה מדהים.
מה, נחמד. אלט וזה עובד, טוב. לא הכרתי את זה.
אז זה, כאילו, מי ש... מה זה? מה?
אין פה אבל escape delete, או שאולי יש פה. שזה אחד הדברים שימושיים יותר. אם אתה רוצה למחוק מילה שלמה, אתה עושה escape delete.
escape delete?
אם אתה רוצה למחוק מילה, נגיד מה command line, אז אתה עושה escape delete. אני עושה את זה.
רגע, תן לי לבדוק אותך שנייה.
לא ב-VI mode, אבל...
אין לי delete.
מה? אין לי delete. למה יש לך את המק החדש?
לא, או backspace, לא משנה. מה שיש לך.
backspace, אוקיי.
לא, זה מוחק מאותה נקודה עד סוף המילה, זה לא מדויק מה שאמרת, אבל זה שימושי מאוד.
לא, זה מוחק מילה שלמה אחורה, לפחות אצלי.
לא, 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 זה מוחק, אם אתה באמצע המילה ולוחץ, אז זה מוחק ממנה, זה מוחק מהנקודה שאתה נמצא בעד תחילת המילה.
נכון, כן, עד תחילת המילה.
וואלה, טוב, אני בטוח שזה משהו באימקס.
וזה גם עושה טנג באבל.
אם הגעת לסוף. לא תמיד זה עושה טינג, לדעתי. טוב, יאללה, לא חשוב.
בכל אופן, אני ממליץ VI מוד וביי. טוב. הלאה, האייטם הבא, נקרא סרווי, ספרייה בגו, שבעצם עושה כזה ממשק אינטראקטיבי לענות על שאלות. אז אם השתמשתם ביומן וכל הדברים האלה בנוד ו... או התקנתם איזושהי ספרייה מאוד כבדה, איזשהו סטארטר קיט בנוד, אז זה מאוד נפוץ לקבל ממשק כזה עם סלקשן וצבעים ושטויות. אז עכשיו אפשר לקחת את זה לגו, שזה מאוד נחמד. נראה לי הרוב זה כאילו לייצור כל מיני ג'נרייטורס או כל מיני קומנד ליין אינטרפייסס כאלה שהם, לא רוצה להגיד את המילה קונברסיישנל, כי זה עכשיו באז, אבל זה מה שזה. אז זה נחמד. ואייטם אחרי זה, יש פה טמפלייט של ג'ייקל. ג'ייקל זה סטטיק סייט ג'נרטור, שאפשר לייצר איתו API דוקומנטיישן. אז אין בזה שום דבר מיוחד, חוץ מזה שפשוט נראה ממש נחמד. אז זה לא משהו שמייצר, זאת אומרת, זה לא משהו שאתה, זה לא מישהו שמאחסן לך את זה, כאילו אתה מקבל את זה בחינם. אלא אתה אמור להחסן את ה-API documentation הזה. אבל אני מניח שמי שבנה את זה, בוא נראה, Cloud Canon, זה הביזנס שלהם. אבל לא, לא, הם עושים CMS. קיצור, זה נחמד למי שרוצה להחסן את זה בעצמו. אייטם אחרי זה, Kafka on Go, זה ממש יצא לפני כמה ימים, לפחות לתודעה. בעצם זה מימוש של קפקא בגו, זה לא קפקא דרייבר, זה לא כאילו קליינט של קפקא, אלא ממש קפקא מומש בגו. אז זה היה בהאקר ניוז, מלא שאלו למה זה טוב, למה זה טוב, ובעצם
היום... כל מי ששאל אף פעם כנראה לא... כל מי ששאל אף פעם כנראה לא ריץ קפקא, ולא יודע איזה סיוט זה.
יפה, כן. אז זהו, אז חלק אמור, תשמע, זה נותן לך להתחמק מזוקיפר ושטויות כאלה, אבל יש קפקא בלי זוקיפר. בקיצור, מה שאני לקחתי מזה אישית, שזה טוב לאינטגרשן טסטס וכאלה, עוד לא ניסיתי את זה באינטגרשן טסט, אבל לגמרי, כאילו, אין לי שום פתרון אחר לזה, חוץ משיש לך קפקא בצד, אבל אני לגמרי הולך להתאבד על זה.
וזה, אבל זה לא הבנתי, האם הם יכולים לרוץ ביותר מנוד אחד? כי אני לא רואה פה שום דבר שמזכיר את זה.
כן.
כלומר.
יש פה פרטישן, קונטנזוס, דיסטריבישן. אבל תכלס, שוב, לי אישית זה לא אכפת, אני רוצה להריץ את זה סתם, עוד אם הייתי בונה פרויקט בג'אווה, אז הייתי לוקח קפקא אמבדד וכאלה. אבל אם אתה מריץ אינטגרשן טסט או סתם טסטינג שאתה רוצה קפקא בסביבה, זה יכול להיות ממש נוח, אני מניח שזה מתקמפל לביינרי כיפי כזה, של כמה מגות בודדות כזה, שאתה יכול להרים, אתה יכול להתחבר אליו, אתה יכול להרוג אותו בכיף.
טוב, מגניב.
זה מה שזה. עוד דבר, אייטם הבא, אז יש פה קורס שנקרא Calling Bullshit. שמעתם על זה?
לא.
אז מסתבר שיכול להיות שאין תחום כזה, אבל לפי כאילו כל המסביב של זה, כנראה יש תחום כזה של Calling Bullshit. אז זה נקרא השם המלא Calling Bullshit in the Age of Big Data.
זה לא אמור להיות שייך למדור הפאני שלנו? לא הבנתי, זה אמיתי?
לא, לא, לא. זה הכי רציני שבעולם. זה ממש קורס שאתה יכול כאילו לעקוב אחריו והדברים כאילו בחוץ, זה יכול לראות את, את הסילבוס וכל מה שהולך שם. בעצם זה נראה לי כאילו סטטיסטיקה מודרנית כזאת. זה מעניין, זה משהו בתודו שלי כזה לעבור על זה.
כתוב פה שלאחר סיום הקורס תהיה מוכן to remain vigilant for bullshit contaminating your information diet, recognize said bullshit whenever and wherever you encounter it. אני לא יודע, אני עדיין לא מבין אם זה אמיתי או לא.
אז הוא מסתלמת עלינו.
תסתכל, לא, לא מסתלמת. תסתכל על הסילבוס, זה כאילו...
אני רואה, זה נוצר ב-1 לאפריל העמוד. מה?
תראה, נראה לי ש... העניין של הבולשיט זה כאילו מרקטינג, כן? זה הייתי קורא לזה, איך להשתמש בסטטיסטיקה כדי להבין מה נתונים מסולפים ומה הנתונים הוא נכון. מהנתונים שמציגים לך, נגיד.
לא יודע, יש פה רפרנסים לסיינס פיקשן.
למה? מה פתאום? יש לך כך וויק 6, דאטה ויזוליזיישן. מצטטים את אדוארד טופטה. Taft, The Visual Display of Quantitative Information, ספר לגיטימי לגמרי, Tools and Tricks, Misleading Access, ואז אתה נכנס, ואז מראים לך איך אתה יכול לסלף נתונים בעזרת להראות צירים בצורה טיפה שונה. אוקיי? זה הטריק של, סטיב ג'וב, שהוא לקח את הגרף התלת ממדי, נתן לו כזה טילט, ועכשיו כאילו חלק מההוגה היה נראה לך יותר גדול. אז תסתכל, אם אתה נכנס, אז זה ממש שם, כאילו, אתה יכול לקרוא את זה, וזה הכי, הכי אמיתי שבעולם.
ראית מה פייב אייקון שלהם? זה כזה נראה כמו בול, עם סימן כזה שאין כניסה עליו. אני חושב, זה קצת קטן. אני מניח שזה זה.
יש גם...
לא, זה כזה שלא לקקי של זה, לא?
אה, זה לקקי.
כלבים, השלט של הכלבים של אסור...
אז החלטתי שזה שור.
יש גם סקשן של FAQ, ובאמת רשום שם, who are you guys? We are both college professors at the University of Washington. ויש פה את האנשים, זאת אומרת, אתה יכול to hold them accountable. ואז הדבר הבא, זה is this your idea of a joke? ואז רשום, no, this website is intended to accompany a potential college seminar titled calling bullshit.
טוב, מעניין.
קיצור, זה נראה לי...
עדיין לא השתכנעתי.
לא? באמת?
בסדר.
נראה לי שצריך דבר כזה, נראה לי שכאילו בתקופה של ה-information age ומספרים ואנשים שמבינים בזה, אז בקלות אפשר מה שנקרא להטות את הסקרים באמצעות להשתמש בנתונים, להקריא את הנתונים אחרת ככה שזה יישמע לך אחרת. זה נראה לי אחלה רעיון.
האמת יש פה case studies, ה-case studies, אתה יודע מה?
מה?
נראה יותר אמן, אבל לא, נראה פה שהם רצינים יותר. Food stamp fraud, musician, traffic improvement, קופה אינפי.
נראה לי שיש פה משהו, אני בכל אופן מתכנן לעבור על הדבר הזה, מעניין.
יאללה, עוף הזה, הבא.
טוב, אוקיי, בסדר.
כך עוד דוגמה, למשל, אתמול בדיוק קניתי אבקת חלבון, לא משנה, רשום על זה שזה... לא חשוב, זה סוג אחד של חלבון שנקרא הווי, יש סוג טוב ויש סוג רע. ומן הסתם שמייצרים דבר כזה, אז לא עושים לך 100% מהסוג הטוב, אלא כנראה מספיק שיש לך 51% מהסוג הטוב כדי לקרוא לזה רק זה. אבל יש לך עוד 49% של הסוג הרע. אז הנה טריק אחד למשל. אתה לא יודע את הדברים האלה כי זה... כי... לא יודע, זה כנראה לא בתודעה. אלא אם כן, יש לך באמת ולידציה של... של כל התוכן של מה, של הרכיבים שיש בפנים, ואומרים לך, כן, זה 100% מהחומר הטוב. אז לא יודע, אולי אתה יכול לשייך את זה לנושא הזה של calling bullshit.
טוב, יאללה, גלשנו. אייטם האחרון היום.
אז זה מישהו שלקח את GitHub trending, ואמר, אני אעשה את זה בזווית קצת אחרת, אז הוא מדד contributions ל-repositories, ו... הוציא ליסטינגז משלו לסיפור הזה, אפילו קרא לזה קרי הלימטר, לא שם אחי, כי זה נראה לי, זה קרי הלינטר, לא הבנתי, זה נראה לי השם שלו או משהו כזה, וקוראים לו מייר קרי הלי, אז אולי הוא מישראל, אני לא יודע. בכל אופן, מה שמעין זה דווקא, לפחות לי, זה הטאב של ה-languages. אפשר לראות שם פירוק של השפות לפי contributions. וזה גם מעניין. אז אנחנו רואים את, דיברנו על רובי, רובי מקום 8, גו מקום 9, וסי שרפ מקום 11, שלדעתי זה מרשים. ומקום ראשון זה, לא יודע אם זה נכון, כי חסר פה נתונים, אבל זה SQL, נראה לי שזה לא נכון, זה glitch. אז כאילו לפי המיון, אז מיון הרי הוא יהיה ראשון, אבל JavaScript זה מקום ראשון, Python מקום שני, Java מקום שלישי. זה מה שזה.
אוקיי, יפה. ולקראת סיום יש לנו קצרצרצ'יק אחד קטן. אז יש איזשהו אתר של חברות שנקרא Companies House, שהוא אתר בריטי, ואחת החברות שרשומות שם עונה על שם הבא, נקודה פסיק, drop table companies, נקודה פסיק, מקף מקף, LTD. שזו כמובן פרפרזה משעשעת על הבדיחה שעונה על שם Little Bobby Tables, XKCD מספר 327, שאני אקריא לכם אותו ככה בקיצור, שהמורה מתקשרת לאימא ואומרת לה, Hi, this is your son's school, we're having some computer trouble. ואז האימא אומרת לה, Oh dear, did you break something in a way? סימן שאלה, ואז המורה אומרת לו, Did you really name your son Robert? נקודה פסיק, drop table students, נקודה פסיק, מקף מקף. אז האימא אומרת לה, Oh yes, little Bobby Tables we call him. בקיצור, והיא אומרת לה, well, we've lost this year's student records, I hope you're happy, והאימא אומרת לה, and I hope you've learned your lessons to sanitize your database inputs. כן, אז זהו, אז כמו שאמרתי, אז יש דאטאבייס כזה של חברות, שאחת החברות בה נקראת נקודה פסיק, drop table companies, נקודה פסיק, מקף מקף, LTD, ובאחד מהבלוגים ראיתי של little Bobby Tables כרגע רשם חברה, וכך הגעתי לשם.
וואלה.
זהו. לא, מן הסתם, כאילו, אתה יודע, זה בדיחה אינטרנטית, בדיחה ב-IoT. זהו. נושא אחרון לפני סיום, רציתי להזכיר איבנט שבעצם קורה וקורה כל הזמן. היה לנו כנס רוורסים לפני מספר חודשים, דרך אגב הווידאו הם כבר כולם פורסמו ונמצאים גם באתר של summit2016.reversim.com וגם ביוטיוב של היוזר שנקרא רוורסים פשוט. יש שם צ'אנל שמוזמנים ללכת ולראות את כל הווידאו. מעבר לזה יש המון הרצאות מצוינות, יש המון תוכן מצוין שלא נכנס פנימה כי פשוט לא היה זמן, ואנחנו עושים את זה ככה לאורך השנה באיבנטים שנקראים רוורסים X. רוורסים X זה בעצם מיטאפים שבהם מציגים משהו כמו שתיים או שלוש הרצאות קצרות, זאת אומרת לא הרצאות באורך מלא, אבל שתיים או שלוש הרצאות מכל מיטאפ אחרי הצהריים. ומי שמעוניין שיחפש את IL Tech Talks במיטאפ.com, אז הקבוצה עצמה שהיא כבר ותיקה וקיימת הרבה מאוד זמן שנקראת IL Tech Talks, היא בעצם זו שמערכת את המיטאפים האלה. המיטאפים קורים כל פעם במקום אחר, כלומר פשוט יש חברה כלשהי שמערכת אותם, מערכת אותם כל פעם חברה אחרת. אני יכול להגיד על כמה מיטאפים האחרונים שקרו. אז למשל האחרון היה Service Discovery and Efficient Processing, וזה היה ב-Apps Flyer אם אני לא טועה, ולפני זה היה Fundbox Hosting, Anomaly Detection and the Mikado Method וכו'. אז בקיצור הרבה מאוד הרצאות מצוינות שלצערנו לא מצאו דרכם לכנס עצמו, אבל כן אפשר לשמוע אותם במיטאפים שקורים במהלך השנה. אז כמו שאמרתי מוזמנים ללכת למיטאפ.com/iltechtalks ושם להירשם ולקבל הודעות האלה. זהו, בכך אנחנו מסיימים. אז תודה רבה וניפגש בפעם הבאה.
ביי.
ביי ביי.
מספר תודות לפני סיום.
תודה לגיא מנחם על עריכת הסאונד
ולקטי רוטמן על התקצור. תודה.